מעבר מזה, כי לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם ואסיפכם אלוהי ישראל. ומעבר מזה, כל דודי נזבה מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ופתאום יבוא אליך לו אדון אשר אתם מבקשים, מלאך הברית אשר אתם חפצים. מה זה שני הפסוקים מעבר מזה ומעבר מזה? זה הערך של שתי הנהגות שיש במציאות. ההנהגה ההדרגתית, אבולוטיבית, התפתחותית, יחד עם ההנהגה המדלגת. הרב קוק אמר את זה גם ביחס לתורת האבולוציה הביולוגית, באיגרתו לרמוישה דוקטור זיידל, ששאל אותו מה דעתו על תורת האבולוציה, ועל עוד כמה מחקרים, ואז הרב אומר שאנחנו לא דוחים שום רעיון חדש, אלא בונים על גביו. אז הרעיון ההתפתחותי הוא רעיון אפשרי, בהחלט. לא רק שהוא אפשרי, לפי הקבלה הוא אפילו רצוי. כן, יש איזו התאמה בין הרעיון הביולוגי לבין הרעיון המטאפיזי של השתלשלות העולמות. אבל זה לא הכרחי. יכול להיות אמת, יכול להיות לא אמת. אבל מה שהרב שם מוסיף זה השערה. השערה שהיום מקובלת יותר. וזה שבתוך התהליך האבולוטיבי צריך גם לדבר על דילוגים. מה זה דילוגים? אנחנו רואים שהמעבר ממין למין הוא מהיר מאוד בסופו של דבר. כלומר, יש התפתחות של מוטציות לאורך זמן, אבל לא מצאנו, כמעט ולא מוצאים מה שנקרא טבעות מקשרות בין שלבים. כלומר, יש קצת פה ושם, אבל באופן כללי יש תחושה שיש איזשהו שלב שבו העולם הטבעי גם מזדרז. כלומר, יש עליות איטיות, לפעמים דילוג, ועוד פעם עלייה איטית, ושוב דילוג. תודה רבה, יעבדוך, עמים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נעבור. תודה רבה. לכן אומר הרב, גם במהלך ההיסטורי, לא רק במהלך הביולוגי, גם במהלך ההיסטורי, אז יש תקופות, שרמה תקופות ארוכות, שבהן מתהווה משהו בחשאי, כמו היריון. אבל פתאום הרעיון פורץ, ואז העולם עושה מהפכות. במהפכות, תוך זמן קצר, הוא משנה הרבה דברים. אותו דבר גם לגבי הגאולה, שמצד אחד, הנביא ישעיהו, זה הפסוק הראשון שהוא הביא כאן, אומר, כי לא בחיפזון תצאו. זאת אומרת שהגאולה היא הדרגתית, היא לא בחיפזון. וזה מאוד משמעותי המילה הזאת, כי המילה חיפזון מופיעה רק שלוש פעמים בתנ״ך, נכון? רק שלוש פעמים בתנ״ך נאמר חיפזון. פעמיים ביחס ליציאת מצרים, פעם אחת ביחס לגאולה העתידה. ביציאת מצרים נאמר, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולשם. מצד שני, וגם כתוב, כי בחיפזון הוציאה השם ממצרים. כך שאנחנו רואים ששני הביטויים הראשונים משמשים לתיאור של גאולה שיש בה מן הדילוג, פתאומיות. מצד שני, אגב, גאולה האחרונה נאמר, לא בחיפזון תצאו. אז נשאלת השאלה אם זה טוב או זה לא טוב, החיפזון. ברור שיציאת מצרים זה דבר טוב, וגם הגאולה האחרונה זה דבר טוב. אז מה הברכה שיש שזה לא בחיפזון? כדי להבין את זה, צריך להבין למה זה היה בחיפזון. חיפזון אומר המהר"ל מפראג, כשיש דבר שמקורו למעלה מן הטבע, אז הוא לא לוקח זמן. הזמן זה מהמאפיינים של התהליכים הטבעיים. דבר שהולך לפי הטבע לוקח זמן. אבל דבר שהוא לא לפי הטבע הולך בחיפזון. כמו שלמשל גם במגילת אסתר, ויבהילו את המן, מגיע הזמן של הגאולה, תח, זה הולך מהר. אז גם הגאולה, אז יש בגאולה משהו ששובר את הטבע. מסכן הים ביציאת מצרים, מה עשו לו? שקרעו אותו, כן? נקרע, מסכן הים. הוא עשה את העבודה שלו כל כך יפה, מיליארדי שנים, פתאום אומרים לו, תעצור, בני ישראל צריכים לעבור. זה פגיעה זה. כן? זה ממש פוגע בים. אבל לא הייתה ברירה. העולם הטבעי עמד נגד המגמה האלוהית, ולכן היה צריך לשבור אותו. אבל צריך לרפא את השבר הזה, צריך לפייס את הטבע. ולכן, באחרית הימים, הגאולה נעשית בשותפות מלאה עם הטבע, וצריך להתחשב בצרכים של הטבע, שזה לא בחיפזון. אז מה שנאמר כאן, כי לא בחיפזון תצאו ובמוסה לא תלכון כי הולך לפניכם השם אשיכם אלוהי ישראל. מצד שני, יש לנו גם ביטויי דילוג בגאולה עצמה, בעיתה אחישנה. כלומר, גם כשזה מגיע בעיתה, יש גם החשה של התהליכים.
שאלה.
כן.
לא,
זה לא על טבעי. אבל אם אתה רואה את התהליך של מגילת אסתר, זה לוקח 9 שנים. 9 שנים. פתאום היא אומרת, יבוא המלך והמן, כן, מיד, מהר, ויבילו את המן, טרח. כן, ועוד באותו לילה הוא צריך להרכיב את מרדכי על הסוס, ונדחף אל ביתו, ויבילו את... הוא רק מתלונן, מביאים אותו. אומר המהר"ל, כי השורש של הגאולה הוא שורש מעל הטבע. אז זה נכון שלא היה שם נס. במובן של שבירת הטבע, אבל המקור הוא עליון.
במובן
של... נכון, ואפילו קצת מוגזם. כן, אותו דבר לגבי הקמת המדינה. מאז שהתחילו לייבש ביצות ועד תש"ח, עבר הרבה זמן. אבל פתאום הבריטים עומדים לצאת, צריך מהר להכריז על המדינה ביום שישי אחרי הצהריים. כי המנדט מסתיים בשבת בחצות. כן, אז משהו פתאום הולך מהר. אגב, זה עוד פעם הולך לאט וכו'. זה דבר מלחמת 6 ימים גם. הלך מהר, 6 ימים. כן, הבאתי את הסוגיה במסכת סוטה. אתה זוכר את הסוגיה?
יש...
יש... לא, 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 אתה מערב עם משהו אחר. ובין כתב שכם שהשבטים יקו את בנימין כשהוא נמצא גביע בידו. אז מה זה לא בכתף? לא. מה שכתוב שם, הרי אנחנו רגילים להגדה במסכת סוטה, שנחשון בן עמינדב משבט יהודה, הוא זה שפתח את הים. רק מתעלמים מהברייתא האחרת שמובאת גם שם, שבנימין הוא זה שפתח את הים. שהיה ויכוח, בנימין אמרו, אני אקפוץ תחילה לים, ושבט יהודה אמרו, אני אקפוץ תחילה לים, ושבט בנימין קפץ ראשון, ואז שבט יהודה רגמו אותם באבנים, שנאמר שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. עכשיו מה הסיפור? הסיפור הוא ששבט בנימין, ככה מסביר הנציב מוולוז'ין, שבט יהודה אמרו, אנחנו רואים שהשם נהג רוח קדים עזה כל הלילה. זאת אומרת שלאט לאט הרוח מסלקת את המים. אמרו שבט יהודה, אם כן כוונת הקדוש ברוך הוא, שהנס יעשה בהדרגה, ולכן צריך לחכות עד שיתייבש הים, ורק אז להיכנס. ואז שבט בנימין אמרו, אם כך, לא יוכר הנס. ולכן קפצו לתוך המים, ואז הים נבקע, ויבקרו המים. כיוון שזה סתר את התפיסה התיאולוגית של שבט יהודה, שאמר רק כמעה כמעה, לכן רגמו אותם באבנים. ומזה אנחנו, טוב, אז רואים שהמדרש לא מתייחס כל כך בחיוב להתנהגות של שבט יהודה. מה זה אומר? זה אומר שיכולים להיות ויכוחים על תהליך הגאולה כיצד הוא צריך להיות. אבל זה לא סיבה לזרוק אבנים אחד על השני. בסדר? יש כאן ביטוי אחר, מעבר מזה... כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מה זה הסיפור הזה? זה בילקוט שמעוני. שכשמשה הגיע לזקני ישראל ואמר להם, זהו, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם מפה. אז הקשו עליו קושיות. הקושיה הראשונה הייתה בשם האורתודוקסיה. ש... זה לא בסדר, הרי כתוב 400 שנה ולא עברו 400 שנה. ואם כתוב שאנחנו צריכים להישאר בג'ורה 400 שנה, אז נשאר, מה זה צריך להיות? ואז המדרש אומר שמשה חזר לקדוש ברוך הוא ואמר לו, דיברתי איתם ויש להם טענות, מה אני עושה? אמר לו, תאמר להם, כיוון שחפץ לגאול אתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. שנאמר, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגברת. יש ההמשך של המדרש, שגם המשיח כשיבוא, יבוא לבני ישראל ויאמר להם, הגיע שעת גאולתכם, ויאמרו לו, לא יכול להיות, יש עוד פעם קושיה אורתודוקסית, שלא גלו בין 70 אומות. וגם שם, הקדוש ברוך הוא אומר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כיוון שאחד גלה לקצה העולם והשני לקצה העולם, כאילו גליתם בכל הארצות. אז מספיק לעשות בית חבד אחד בפיג'י, וגמרנו את העבודה. כן, אז יש מה שנקרא כאן יסוד של דילוגים. הדילוג הוא חלק אינטגרלי של תהליכי ההשגחה. ופתאום יבוא אליך לו, האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הבירית אשר אתם חפצים. זאת אומרת שיכול להיות שגאולה תהיה בבת אחת. היה פעם תלמיד חכם שנתן שיעור בפני תלמידי ישיבת מרכז הרב, ואמר שזה לא יכול להיות שהגאולה תבוא על ידי פתאומיות. אמר הרב צבי יהודה, לא נכון, הנה יש פסוק, ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים. אז זה יכול לקרות. אז אמר אותו תלמיד חכם לרב צבי יהודה, אם טעיתי בטעות כל כך חמורה, סימן שאיני ראוי ללמד. אמר לו הרב צבי יהודה, זו טעותך השנייה. טוב, אז אם כן, אנחנו רואים שיש שני תהליכים. זאת אומרת, התפיסה של העולם של הקדוש ברוך הוא היא כל כך רחבה, שיש מקום להרבה מאוד השקפות, כי הכל נכון בצורה זאת או אחרת. דברים כאלה יזכירו אותנו את הלימוד שראו לנו עכשיו לשננו ולהרחיבו. שכל אותם הדברים שבמעמד ידיעות העולם ודרישות החוכמות שבאו בייחוד מההשערות החדשות, כלומר אתה מקבל רעיונות חדשים, גם במדע, גם בפילוסופיה, מה שנקרא ממחקרים של ההשערות החדשות, אם יהיה להם מקום באמיתת המציאות, ואם יזכו לבוא לאיזה מצב של בירור, אז לא די שלא יסבבו חולשה ונוקף לב למעמד תורת אלוהים חיים, תורת אמת וחיי עולם אשר נטע בתוכנו. כי אם דווקא על ידם עוד יתגדל ויסתגב, האור האלוהי ההולך ומאיר מאורם של ישראל. זאת אומרת, אתה לא צריך להיבהל מדעות חדשות, תשתמש בהם. רעיונות חדשים, העמקות חדשות, תשתמש בהם. גם בתחום המדעי וגם בתחום הרעיוני. על ידי תסיסת הרעיון שיהיו מסבבים להעמיד דברים על בוריים. כמובן, לא כל דבר שיאמר בטוח הוא אמת. צריך לבדוק אם זה אמת. איך אמר הרב סיודה? כשדברים על סתירה בין תורה למדע, צריך לבדוק אם מה שאמרו בשם המדע זה באמת מדע, והאם מה שאומרים בשם התורה זה באמת תורה. ואז רואים אחרי הבירור הזה שהמרחק קטן מאוד. הרב קוק התייחס אל השיטה של דרווין כשיטה שכובשת את העולם. זה מה שחשוב לו. כיוון שהיא כובשת את העולם, אתה לא יכול לדחות במחי יד. כן, היום הרבה מאוד דתיים מבזבזים המון אנרגיות רק בשביל לדחות את דרווין. אז זה חבל. חבל על האנרגיה. או, למשל, חוקי חמורבי. חוקי חמורבי יש בהם דמיון לפרשת משפטים. אז מה אומרים הדתיים? ראיתי חוברות שמשתדלות להוכיח שחמורבי חי אחרי משה. ואז יוצא שדבריו לקוחים מתורת משה ולא להפך. אז מה? זה אומר שכל האמונה שלי תהיה תלויה בשאלה של קרונולוגיה? ואם יתברר שבאמת חמורבי היה לפני משה, כפי שכנראה באמת נכון, אז זהו, נפלה האמונה. כלומר, אומר הרב, חבל על ההשתדלויות האלה שהן רק מעכבות אותנו ומעקמות אותנו. אומר הרב, אדרבה, תשתמש בזה. חוקי חמורבי? מצוין, יאללה. מה זה אומר? שלפני הופעת תורת משה כבר היו גישושים. או, איזה יופי. מראה שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, גם את התרבות הכללית, גם את האומות. אז זה מצוין, אדרבה, תשתמש. בשביל מה? להילחם נגד זה. כן, או למשל ראיתי מי שכתב פעם מאמר, והתבסס על הרב קוק אגב, שעבדות זה טוב. עבדות זה טוב. קיבל תגובות באינטרנט, פייסבוק, טוויטר, כל מה שאתם רוצים, נגדו. אז הוא שלח לי מייל, הוא אומר לי, למה כשהרב קוק אמר דברים כאלה קיבלו? כשאני אומר את זה היום, כולם נגדי. אז אמרתי לו, קודם כל, הרב קוק לא אמר שהעבדות זה טוב. הוא אמר שהתורה לקחה את הנתון של העבדות שהיה מקובל בזמן הופעתה ושיפרה אותו. דבר נוסף, יש דברים שהיו עדיין יכולים להישמע בזמן הרב קוק, שהיום כבר לא שייך שישמעו. עכשיו, האם צריך להצטער על זה ולעשות את הכל כדי שאנשים ישתכנעו שהעבדות זה טוב? לא. העבדות זה רע. וברוך השם, העולם הגיע להכרה הזאת. בסדר? אז גם פה אומר הרב, ואם יזכו לבוא לאיזה מצב של בירור, אז לא די שלא יסבבו חולשה ונוקף לב למעמד תורת אלוהים חיים, תורת אמת וחיי עולם אשר נטע בתוכנו, כי אם דווקא על ידם עוד יתגדל ויסתגב האור האלוהי ההולך ומאיר מאורם של ישראל לידי ציצת הרעיון שיהיו מסבבים להעמיד דברים על בוריים, מדברים שמתפרסמים והולכים. למשל, אחד הדברים שהיום מתחיל להיות על הפרק, זה השאלה של השחיטה. שחיטת בעלי חיים, צמחונות וכו'. האם אנחנו צריכים לומר, מאחר והתורה התירה שחיטה, אז המתנגדים לאכילת בשר הולכים נגד התורה ואנחנו נוכיח שזה טוב לאכול בשר דווקא. או שמה נאמר, לא. השחיטה, כמו שהרב קוק כותב גם בתעלה לאורות, שהשחיטה היא מחאה נגד אכילת בעלי חיים. היא מחאה חרישית בגלל הלכותיה. וברוך השם שזה הביא את העולם להכרה שאכילת בשר היא אינה רצויה. לא אמרתי שהמהלך הזה הוא הכרחי, אבל הוא אפשרי. בסדר? להעמיד את הכלל כולו במצב הכשר כזה, שמבעל אדם לא היו יכולים לעמוד בו רק יחידי סגולה. כלומר, לפני כן הרעיונות לא היו חדשים. הרעיונות שאני אומר הם רעיונות שיש להם מקורות, אבל רק יחידי סגולה עסקו בזה. ואז בזכות הרעיונות החדשים, גם ההמון מתרגל לאותם רעיונות. בסדר? למשל, שוב, לגבי תורת האבולוציה, שתורת האבולוציה זיקתה את העולם בהתרגלות לרעיון ההתפתחותי. הדבר מעניין הוא שהחוגים שעושים מאמצים רבים כדי להתנגד לתורת האבולוציה, הם אותם חוגים שמתנגדים לציונות. נכון? כי הציונות גם היא אומרת שהקדוש ברוך הוא פועל כמעט כמעט בהדרגה. זה לא יכול להיות. מעניין בהקשר הזה, יש ספר הנקרא בשם דברי תורה. ספר כזה, נקרא דברי תורה, מאת האדמור ממונקאץ', בעל המנחת אלעזר. הוא היה אדם ענק, מגדולי המתנגדים לציונות בהונגריה, ויש לו הרבה ספרים חשובים. אחד הספרים נקרא דברי תורה. זה 10 מחברות של דברי תורה שהוא היה רושם לעצמו כשהיה לו זמן. חכה לאוטובוס, תשעה מחברות שרדו את השואה, הסירית עבדה בשואה, אז חבל. השמה יש לו באחת מהמחברות, הוא כותב, היה לו זיכרון נפלא וידענות עצומה, את כל המקומות שבהם חז"ל דיברו על גאולה כמעה כמעה. כל המקומות, גם בקבלה, גם בנגלה, גם בהלכה, מדרשים, הכל, הוא מביא הכל. ואחרי שהוא מביא את הכל, הוא כותב, ולפי זה יהיה קושיה. שאם זה נכון כל מה שכתבתי, הרי שהמזרחיסטים צודקים. דבר שלא יעלה על הדעת, כן? פעם הוא אמר, אוי כל צמא, לכו למים. מה זה צמא? ציוניסטים, מזרחיסטים, אגודאים. כולם, לכו למים. כלומר, אז מה זה קשה? לפי זה כל המקורות האלה אומרים כמו המזרחיסטים חס ושלום. ואז הוא עונה, אלא שיש לומר שכל זה נכון בפנימיות הדברים ולא בנגלה. בנגלה הגאולה באה בדילוג. הייתי אומר שזה בדיוק הפוך מהרב קוק. הרב קוק היה אומר, כל זה בגלוי ובנסתר הכל בדילוג. משהו כזה. טוב. ואותו ההכשר של הזיקוק של המדע האלוהי. כלומר, כשילמדו בצורה כזאת, שיאמצו את החידושים ויבלעו אותם בתוך הקודש פנימה, ואותו ההכשר של הזיקוק של המדע האלוהי, ירומם את הכלל מעל אותה השפלות של צורת עבודת אלוהים פחותה מלובשת בעבדות, מתמוגגת, כואבת וקודרת. כן, הרי מה שהרב מבקר בעבודת אלוהים, המצויה בחלק מהחוגים, זה שעבודת אלוהים הופכת להיות אויב החיים. זה הופך להיות קודר. למה זה קודר? בגלל שמתייראים מן העולם החיצון. העולם החיצון מעיק עלינו, מאיים עלינו. אבל הוא קיים. כיוון שהוא קיים, אני צריך לבנות לעצמי חומות. כן. יחידי סגולה הופכות להיות שגורות אצל כולם. כן, so what? אם הן לא טובות, אז צריך לדחות אותן. אבל אם הן טובות, ואפילו יש להן מצב מסוים של בירור, כלומר סבירות, אז צריך לאמץ אותן. נכון. אמר לי תלמיד חכם שמרן, שכתב ספר נגד כל החידושים של היום, אמר לי, מדוע אתם, תלמידי הרב קוק, כל פעם שיש דעה חדשה, מרגישים צורך לאמץ אותה? כן? מה, אין דעות פסולות? אמרתי, אנחנו מאמינים בייחוד השם. השם נמצא בכל. אם הוא נמצא בכל, אז הוא נמצא בכל הדעות. אגב, זה משנה מפורשת, נכון? אין לך דבר שאין לו מקום. אל תפליג לכל דבר שאין לך דבר שאין לו מקום. אז מה הוא אומר כאן? ואותו ההכשר של הזיקוק של המדע האלוהי, ירומם את הכלל מעל אותה שפלות של צורת עבודת אלוהים פחותה. יש צורת עבודת אלוהים פחותה של קטנות המוחין. אתה רוצה להיות עובד אלוהים, עליך להיות קודר, עצוב, צר אופקים. נכון? יש איזה מין הלך ומחשבה כזה שגורם גם להרבה חילונים לסלוד בצדק מדתיות כזאת, שבמקום שהיא תרומם את האדם, מקטינה את קומת האדם. מלובשת בעבדות, מתמוגגת, כואבת וקודרת, שלא די שהחיים, כי אם גם המוסר עצמו סובל ממנה. כלומר, אתה חושב שעל ידי זה אתה תהיה יותר מוסרי, ואתה הופך בעצם להיות פחות מוסרי. כי, איך אומר הרמב״ם, למשל לגבי המסתגפים, כאילו שהקדוש ברוך הוא שונא הגוף ומבקש לאבדו. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, למה אתה שונא אותו? מפני שינה יכולה להתרומם ממעלה האגואיזם הפעוט. מה זה אגואיזם פעוט? כמה ז'טונים אני אוסף לעולם הבא. איפה תהיה הקורסה שלי בתיאטרון של הקדוש ברוך הוא? כן? למעלה, אז שינה יכולה להתרומם ממעלה האגואיזם הפעוט למעלת עבודה רוממה, בהירה ומהירה, הנובעת מעומק נפש טהורה וחזקה, החפצה להתנסה תמיד, יותר ויותר, אל מול הרוממות והעוז של החפצים האלוהיים ההולכים ומביקים את דרכי החיים. כלומר, עבודה רוממה זו שחפצה להגשים ערכים עליונים, חפצים אלוהיים, ואז תצא עצמותה של עבודת אלוהים, מאותרת ומחוגרת, בגבורת עבודת הלאום. עבדו את השם אלוהיכם ואת עמו ישראל. כלומר, אחד הדברים שכאן הרב רומז, שעבודת אלוהים הדתית צריכה לצאת מהתחום של הפרטיות, אלא היא צריכה להיות לאומית. מה משיב לה את הממד הלאומי? הציונות. כלומר, לא יכולה להיות עבודת אלוהים, לא מתוך קדושת הציונות. כאן מובן? שהיא צריכה בטבעה גדולה ועוז. חזק ונתחזק בעד עמנו, ובעד ערי אלוהינו. זה פסוק בספר שמואל. מה? יואב אומר את זה לאבישי, אני חושב, לא? לאבישי, כן, הוא אומר, חזק מתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. פעם שמעתי הקלטה של שיעור של רב גדול בענייני חינוך. ואז הוא דיבר כמה, כל מיני עצות יפות בענייני חינוך, וסיים חזק ונתחזק בעד עמנו ועד תורת אלוהינו. שימו לב שזה זיוף של הפסוק. כן? כלומר, כי קשה לתלמיד חכם, קלאסי, לראות בערי אלוהינו נושא מרומם. מה זה מה שחשוב? כן? ורואים כאן שאצל הנביאים זה כן. במי אתה מוצא מקור לאורה הגדולה הזאת? באומה זו. שרוממות מבחר שאיפותיה האימוניות היא ההבטחה הנאמנה של והתהלכתי בתוככם, הטייל עמכם בגן עדן, ולא תזדע זעו ממני. יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם אלוהים. אז איך הרב קוק קורא את הדרשה הזאת? דרשה מפורסמת, מובד ברשי גם. אז הרב מבין שזה בעצם ביקורת על הזעזוע. אם ההבטחה היא, הטייל עמכם ולא תזדעזעו, סימן שלהזדעזע זה דבר רע. נכון? כי הזעזוע זה מה ששובר את הקומה האנושית. אז מה כן צריך להיות? יראה. ביראה יש כבוד לקומת האדם האנושית. הזעזוע, אומר הרב, בא מחוסר הכשר, מקטנות נפש, מצד שהיא עסוקה רק עם האור הנופל לה במידה מועטת, מציור העצם בערכו הבוסרי, שהחושך יוכל על ידו להתגבר כל כך, עד כדי אותה הזיה הרחבה של עבודה זרה וכל ענפיה. אומר לך הרב, אם אתה חי בקטנות נפש, אז גם עבודת אלוהים שלך הופכת להיות עבודת אליל. נכון שיש הרבה אלילים אצל עובדי עבודה זרה, לך יש רק אליל אחד, אבל הוא אליל. כן? כי צורת עבודת האלוהים היא התקטנה. כן. ומה התקטן שם? ציור העצם, שבמקום להתייחס אל הערכים, לא, לא ערכים, האידיאלים האלוהיים, אתה פונה אל העצם, שזה ציור שהוא גם ילדותי וגם ספינוזיסטי כאחד. אבל היראה היא יראת הכבוד, זה היראה האמיתית, והרוממות, המוסיפה עוז ואורה, המתמלאת לפי אותו הגודל של שיקוף האידיאלים המוסריים והשכליים הגנוזים, שההוגה בא מתייחס אליהם בכל הוד, כבוד וגדולה, ועל ידם מתעלה ומתעדן אותו הרגש הפנימי של אור האמת, של ברק העצם מקור המקורות הדעד. כלומר, לא מסלקים את העצם מן ההכרה, אבל הוא מבריק דרך האידיאלים, המוסריים והשכליים הגנוזים. עד שבכל אוצרות החיים מתעממים שני החזיונות של הרגש ושל ההשכלה האלוהית ברומוזם, המאגדים יחד את כל יתר הסיבות והתכונות המביאות את האומה בכללה לידי הכרת ערכה וברוך חפצה לשוב אל המעמד ולמקום אשר שם קנתה את כל הגדולות אשר ברוכה, ששם הייתה רבת עם בגויים. זאת אומרת, למה, בסדר, הרב אומר, מה ההצדקה, מה המוטיבציה האמיתית לציונות? זה יכול להיות רק מתוך חפץ לשוב אל רוחה המקורית של האומה. זאת אומרת, ציונות רק מסיבות של רודפים אותנו, או געגועים להיסטוריה, כל רומנטיקה וכדומה, אומר הרב, זה לא מספק. מדובר במהלך גדול, והוא צריך לבוא מתוך שאיפה של השבת הזהות המקורית שלנו, שהיא איננה יכולה להיות דתית, וגם לא חילונית. היא צריכה להיות נבואית. ולכן זה דורש את הצירוף של כל כוחות החיים כולם, ומלא של כל המפלגות כולם. ולכן מתוך כך יש שאיפה לשוב אל המעמד ולמקום, כלומר ארץ ישראל, אשר שם קנתה את כל הגדולות אשר ברוחה, ששם הייתה רבתי עם ורבתי בגויים. מה זה רבתי בגויים? רבתי בדעות. ולהגביר בקרבה הסכמה אלוהית אמיצה, לעשות את כל השתדלותה לרוממות קרנה והטבת מצבה בארצות גלותה, מעלות לעלות על ידם אל הסולם העולה עד הר קודש אלוהינו. כלומר, אתה פועל גם להרמת הקרן של היהדות בעולם, על מנת לרכז את הכל מסביב לארץ ישראל. יש, הייתי באיזה כנס, אחד הרבנים שם, של רבנים מהגלות. אחד הרבנים מהגלות אמר שהוא סבור שאין מרכז אחד לעם ישראל, אלא יש כמה מרכזים. דיינו, לא צריך דווקא את מדינת ישראל, יש ברוך השם עוד כמה מרכזים, גולה מפוארה. מחצית העם היהודי עדיין חיה בגלות, ששמונה, אולי תשע מיליון יהודים מחוץ למדינת ישראל, צריך לטפל בהם. זה רק בעיה אחת, אז ביקשו אחר כך ממני לדבר, ושאלתי מדוע זה לא כפירה. כי הרי את הטיעון הזה אני מכיר מפרשת שלח, והוא מופיע לא בפיהם של מי שהלכה כמותו. מה? לא נוכל לעלות.
המרגלים.
המרגלים, כן, הם היו 10 גדולי ישראל, זה לא סתם. הרב אליהו גוטמחר, מתלמידי רבי עקיבא איגר, אומר שחטא המרגלים חוזר באחרית הימים, אצל תלמידי חכמים. וגם הגאון אומר, הגאון מבילנה אומר, שיצר הרע של המרגלים פועל במיוחד על תלמידי חכמים. זה מובן למה. כי מי שיש לו תורה, הוא לא צריך את הארץ. מי שאין לו תורה, ארץ ישראל משמעותית עבורו. זה מה שקרה כשהייתה תוכנית אוגנדה מפורסמת. כן, אחרי שהיו כמה פרעות ברוסיה, אז העם היהודי נכנס לצרה, והחליטו, ואז ממשלת בריטניה הציעה להקים מדינה יהודית באוגנדה. והיה ויכוח על ההצעה הזאת בהסתדרות הציונית. הדתיים היו בעד. החילונים היו נגד. עכשיו, למה הדתיים היו בעד? הדתיים אמרו, תראו, עכשיו קשה, את ארץ ישראל אנחנו לא מצליחים להשיג. ויש הזדמנות, מקלט לילה, מה שנקרא, ובינתיים היהדות תמשיך כמו שהיא הייתה עד עכשיו. יש לנו תורה, אז התורה תמשיך באוגנדה. אבל אמרו החילונים, לנו אין תורה. הדבר היחיד שעושה אותנו ליהודים עדיין זה ארץ ישראל. אתם רוצים את זה לקחת מאיתנו? לכן התנגדו. במובן הזה, הציונות, החילונות של הציונות הצילה את הציונות. כן. ולהגדיל ולהאדיר את כבודה וערכה של כנסת ישראל יושבת במקום חיי האומה על אדמת הקודש, כדי שתהיה מתקרבת וצפויה לישועה. ומוכנת יותר להוציא אל הפועל את האידיאלים האלוהים הרמים הכלולים בעבודתה, עבודת אמה, עבודת אלוהים אמת אל אלוהי ישראל. בעצם מה הרב כאן אומר, זה מתמצת פחות או יותר את הדברים שנאמרו לאורך המאמר, שיש עבודה, יש דעת אלוהים שפונה אל העצם והיא איננה רצויה, ויש עבודת אלוהים שפונה אל האידיאלים והיא רצויה. הרב מוסיף, אבל איפה האידיאלים האלה מופיעים? בארצות החיים, זה ארץ ישראל. והיה ביום ההוא, לא יהיה אור, יקרות וכיפאון. זה פסוק איפה? בזכריה, נכון? פרק י"ד. אבל מה המשמעות לא יהיה אור, יקרות וכיפאון? כפו, אצל חז"ל, זה לא מה שאנחנו קוראים כפו, אלא אצל חז"ל, גם בתנ"ך, כפו זה מה שצף. כן? כפה בארמית זה צף. ואומרים חז"ל, דברים שהם יקרים בעולם הזה, כלומר נסתרים, יהיו כפויים לעתיד לבוא, הם יצופו, יהיו גלויים. במה מדובר? בשם הוויה. שבעולם הזה אנחנו אומרים שם אדנות, לא אומרים שם הוויה. לעתיד לבוא, אנחנו נאמר שם הוויה. מה שיקר היום, כי הרי הוא קורה רק במקדש, יהיה מצוי בעולם כולו. יאמרו שם הוויה. למה אי אפשר לומר שם הוויה היום? הרי אומרים, ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. למה? מה זה מגיע? וטריקים. אלא הכוונה ששם הוויה מציין, מייצג, את המצב של העולם המושלם, העולם האידיאלי העתידי. אז העולם האידיאלי העתידי הוא עוד לא, כאן. זה העולם הבא. אם אדם מבטא את שם הוויה עכשיו, זה סימן שאין לו חלק לעולם הבא. הוא כבר חושב שהעולם הזה, זה כבר העולם המושלם. יש דיסוננס. מה?
אין לו הבנה נכונה.
נכון, אז לכן אין לו חלק לעולם הבא. כלומר, הוא מגלה בזה שאין לו חלק לעולם הבא. זה לא עונש, לא מענישים אותו. אמרת שם הוויה, זהו. לא, סימן שהוא חושב שאין לאן להתקדם יותר. אז הוא לא מתקדם לשום מקום. כן, אבל בעיה ביום ההוא לא יהיה אור עיקר עוד עיקר. מה זאת אומרת? בהקשר של המאמר, שרעיונות עמוקים שהיו נחלתם של יחידי סגולה, יהפכו להיות שגורים בפי כל. על מי זה מוטל העבודה הזאת? על תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שצריכים לדעת איך להתייחס אל החידושים הרעיוניים והמדעיים של הדור האחרון. שימו לב שהרב הוא נורא אופטימי. אופטימי בגדול, לא אופטימי במהלכים נקודתיים, הרי היה ברור לרב שבהווה הדברים האלה לא מתקבלים. והיה יום אחד, הוא יוודע לשם. לא יום ולא לילה. והיה לעת ערב יהיה אור. גם זה פסוק בזכריה, זה המשך. כן, כל הציטוט זה ביחד. עכשיו, מה זה לא יום ולא לילה? יש יום שהוא לא יום ולא לילה. זה מוזר. אלא הכוונה, יש ויכוח על אותו יום. יש מי שאומר, וואה, אני רואה פה אור. השני אומר, לא, אני רואה פה לילה. יש קושי להאריך את התקופה. והיה לעת ערב, לקראת הסיום של התהליך, יהיה אור. יתברר שאלה שאמרו שזה יום, הם הצודקים. והיה ביום ההוא. יצאו מים חיים מירושלים. חציים אל הים הקדמוני וחציים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. מה זה אומר? כן, קודם כל, מה זה מים? אין מים אלא תורה. מים חיים, תורה חדשה, מחיה. כן, כלומר, יש תורה שהיא לעומת החיים, ויש תורה שהיא מתאחדת עם החיים, בבחינת שיחתם של עבדי אבות, שהיא יפה יותר מתורתם של בנים. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. זאת אומרת, רעיונות חדשים, אולפן, כמו שקבוע הפסוק, ושבתם מים בססון מעייני הישועה, ותקבלון אולפן חד איתן בבחירי צדיקיה. חלק מהאולפן חד איתן הזה, זה תורת הרב קוק. כמו שאמר פעם דוקטור עזריאל קרליבך על הרב קוק, הוא רצה לתת מעמד הר סיני חדש. מירושלים, חציים אל הים הקדמוני, וחציים אל הים האחרון. מה זה קדמוני ואחרון? מזרח ומערב, נכון? אבל מה, למה זה נקרא ככה? תגיד, מזרחי ומערבי זה הביטוי היותר מצוי. אלא הכוונה, הם שואבים מן הרעיונות הקדומים, הים הקדמוני, וזה מגיע עד הים האחרון, הגילוי של אחרית הימים. אל תקרא ים האחרון, אלא יום האחרון. בקיץ ובחורף יהיה, כלומר יש התמדה, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, וכי עכשיו הוא לא אחד? אלא אומרת הגמרא, כן, הוא אחד, אבל שמו לא. אז הוא יהיה שמו אחד כמו הוא. זאת אומרת שהתפיסה של האלוהות, דיינו שמה, תשתווה עם אמיתת האלוהות, השם אחד. עכשיו, כל הדברים האלה, מתי זה יהיה? קשה לדעת. אבל הרב אומר על זה במהרה, בימינו אמן. אז כנראה ש... אם כבר בזמן הרב הוא אמר במהרה בימינו אמן, קל וחומר לנו שזה יהיה במהרה בימינו. אמן. עכשיו אנחנו ממשיך, טוב, נגמר. מה עושים? נגמר הספר. טוב, ברוך השם, אז אנחנו עושים מסיבת סיום. עכשיו,